ערב טוב, ברוכים הבאים, מרכז שמיים. חזרנו הביתה, ירדנו מהגג שוב לקומת הקרקע. איתי, אני גבריאל אשר, רועי פלג, מטפל יהודי בדרך האמת, אלירן בן דוד, חברי יקר, איש אמת. שבוע שעבר דיברנו על פרשת לך לך, אנחנו עכשיו בפרשת וירא, והייתי רוצה להדגיש את הנקודות שדיברנו עליהן בשבוע שעבר ולפתח אותן, ונתחיל בשאלה. מי אמר שהיהדות זאת הדרך? ואם כן היהדות, אז למה צריך תרי"ג מצוות? למה כל כך הרבה מצוות עשה ו... יותר מזה, מצוות לא תעשה? מי אמר שזאת הדרך? ואיך אני יכול להגיע לנקודה שבה אני מזדהה עם זה שאמר לעשות ככה? עכשיו, לא סתם אנחנו שואלים את השאלה הזאת עכשיו בפרשות האלה, כי אנחנו מגלים את אברהם אבינו. אברהם אבינו, כמו כל התורה כולה, זה כוח בנפש של האדם. כשאנחנו קוראים על דמויות בתורה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לומדים על עצמנו. בסך הכל מדובר פה רק על אדם אחד שצריך להתפתח, וזה אני. כל ניסיון שלי לפתח אנשים אחרים לא יעלה זה טוב, כי אני צריך להתפתח, אני צריך לגדול. כתוב, אומרים חז"ל, שלא נברא העולם אלא בשביל אדם אחד. והאדם הזה זה התודעה שנמצאת פה בתוכי. ואני צריך ללמוד דרך התורה, דרך הדמויות, מה כל אחד בה מייצג בנפש שלי, ואיך אני צריך להתפתח למקום הגבוה שהכוח הזה מייצג בתוכי. אז אברהם אבינו, כתוב שהוא איש חסד, והוא מייצג את ספירת החסד. אבל יותר מזה, הוא מייצג גם את האמונה. בשבוע שעבר דיברנו על המושג הזה שנקרא אמונה, והייתי רוצה יותר להרחיב אותו פה כרגע. הנקודה היא כזו, היהדות מעודדת את בן אדם לשאול שאלות. לא סתם שאלתי את השאלה הזאת. נשמע כשאלה מתריסה, למה יהדות, למה תרי"ג מצוות, וזה טוב. אם השאלה, אם החקירה, מביאה את הבן אדם באמת לתנועה, ומשנה אצלו דפוסי מחשבה קודמים, מה שמה, הבן אדם מתפתח. כל הקושי שלנו זה שאנחנו מקובעים באותה תפיסת עולם. אנחנו לא מבינים שיש מציאות של מעבר לנו. אברהם העברי הראשון, מה שהוא גילה לנו, זה שתמיד יש מציאות של מעבר לאדם. כי כשאנחנו מדברים על בורא עולם, אנחנו מדברים על אין סוף שהתקרש להיות סוף, שהפך להיות מציאות שנמצאת כרגע בתוך תודעה מוגבלת שהיא הגוף שלי. אבל בעצם בורא עולם עדיין נמצא פה. הוא נמצא בתוכי, הוא נמצא ביני לביניכם, אין עוד מלבדו. ואני, הבעיה שלי זה שאני מזדהה עם החלק הנמוך. דוגמה, אם ניקח אקווריום מלא בעדים ונקרר את האקווריום, אז העדים יהפכו להיות מים. ואם נקרר את זה עוד יותר, העדים יהפכו להיות קרח. יכול להיות שהקרח יגיד לעצמו, אני לא מים, אני רק קרח. הרי אם אנחנו נפשיר אותו, הוא יחזור להיות מים. זה בעצם אותה מולקולה, H2O, גם האדים, גם המים וגם הקרח. אז גם אנחנו, זה הקדוש ברוך הוא, זה י' כ' ו' כ'. רק שזה הוקרש להיות בן אדם שנמצא בתוך תודעה של מרחב וזמן. ומה הבעיה? זה שאנחנו מזדהים כל הזמן עם הקרח. אני כל הזמן מזדהה עם איפה שאני תקוע היום. כמו שדיברנו אתמול, אני ורועי, שאנשים חיים את החיים שלנו בתור מרכז העולם. אני מרכז העולם. ואם אני מרכז העולם, אז אני גם לא חושב שיש לי לאן להתפתח, כי אני רק עסוק בתבניות המחשבה של עצמי. ואברהם אבינו קלט את זה. הוא התחיל לשאול שאלות מהותיות על החיים, והוא הפך להיות אקספלורר, חוקר. ואם תראו חוקר בין שעת המחקר שלו, תראו אותו שהוא מלא חיות, וחדוות חיים, והאופקים נפתחים. כי יש משהו שמעבר ואנחנו הולכים לגלות אותו וזה מתגלה לנו. בשבוע שעבר דיברנו על נקודה של האמונה ביהדות, שהיא נקודה שהיא שונה מכל אמונה אחרת. אמונה בעולם זה המושג I believe, אני מאמין שיש כזה דבר. בעצם יש פה שתי טעויות עיקריות בזמן שאנשים מגדירים אמונה אצל הגויים. טעות ראשונה, I believe, אני מאמין שיש כזה דבר, זה לא אומר שאני חייב להוכיח לאף אחד שיש כזה דבר. אני מאמין שיש כרגע בחדר פילים ורודים שמעופפים פה בחדר. נו, אז אני מאמין. אז מה? בסדר, מה עושים עם זה? כל אחד יכול להגיד מה שהוא מאמין, ואז בעצם כל אחד יש לו מחזיק איזה אמת סובייקטיבית. והיהדות אומרת, רגע, שנייה. יש פה איזה אמת אובייקטיבית. יש פה איזה משהו שהוא מעל הדמיון שלך ושלו. איך אפשר להוכיח את זה? האמונה צריכה להתאמת. זאת אומרת, שאם כתוב לי בתורה שיש כזה דבר מלאכים ונשמות, כאן בחדר הזה, זאת אומרת שאם אני יצא מהתפיסת עולם של קרח, במושגים של הדוגמה, ואני אחזור להיות עדים פה, אז אני אראה נשמות. ואני אראה את אליהו הנביא בא בברית ויושב על הסנדק ומייחד ייחודים לילד שנולד, ואני אראה בחופה את אברהם אבינו ויצחק ושרה וכולם, כולם יורדים להיות עם כרגע הזוג המתחתן. רק אם היה לי את העיניים לראות. כתוב שבחטא עת הדעת, ברגע שהם ירדו והתביישו, כתוב שנפקחו עיניהם והתבוששו. נפקחו עיניהם, מה, איזה עיניים נפקחו? נפקחו העיניים הגשמיות שרואות קרח, שרואות מציאות של מרחב וזמן, והעיניים הרוחניות הפנימיות יותר, שיכולות להיות מעל המרחב והזמן, ולראות פה מציאות של היה, הווה ויהיה, שזה י' כ' ו' כ', זה רחוק מאיתנו. אברהם אבינו בא להגיד לנו, הוא בא ללמד אותנו בזכות המסע שלו, לא בזכות זה שהוא יש לו איזו אינפורמציה חיצונית, אלא הוא עבר את זה בעצמו, את המסע, דרך 10 הניסיונות, דרך המציאות של הגילוי של האלוקות, שהוא הבין שמה שהוא מאמין, מה שיש מעבר לו, זה עניין של התפתחות, ובזכות ההתפתחות זה יהפוך להיות משהו שהוא חלק מהחיים שלו. וכך אברהם אבינו עלה מדרגה ומדרגה ומדרגה, עד שהוא נבנה להיות איש החסד. עולם חסד ייבנה, ממנו נבנה העולם, מאברהם אבינו. אנחנו לא קוראים לעצמנו בני נוח, למרות שנוח הוא בעצם האב המקורי, רק נוח נשאר בטבע, אנחנו לא בני שט, חם ויפת, כן? אנחנו בני אברהם. למה בני אברהם? כי הוא הראשון שממנו התחילה ההתפתחות התודעתית בעולם. הוא הראשון שגילה לנו שיש מציאות של מעבר, שלעולם אדם לא צריך להסתפק בתודעה שהוא נמצא בה כרגע. תמיד יש לו אפשרות להזדקך ולעלות עוד מעלה ומעלה. אז זו נקודה ראשונה וחשובה. כי כשאתה מדבר עם גוי, והוא מדבר איתך על האמונה שלו, הוא אומר לך, אני מאמין שיש מלאכים ורודים עם כנפיים, אני מאמין שהשטן הוא עם כלישון, ואני מאמין וכולי וכולי, מאמין שיש גיהנום וגן עדן, והוא רואה את זה כמו שציירו לו את זה בהוליווד, ואין לו שום יכולת להוכיח לך אחרת, כי הוא לא נמצא במדרגה בכלל שהוא יכול לתאר את הסיטואציה הזאת, אז הוא רק מאמין. מה הבעיה באיזה שהוא מאמין? זה הופך להיות תזה, זה הופך להיות זאת המציאות וזהו, ואין פה שום דבר אחר. והיהדות אומרת, אוקיי, אתה רואה את המציאות? ככה היא? אתה סגור עליה? יופי, עכשיו בוא נשבור לך אותה. אתה לומד איזה משהו בגמרא, לומד, אתה מקבל את כל הסימוכין, פתאום בא איזה טענה, שובר את כל התבנית, אומר לך, זו בכלל לא שייך, לא רלוונטי. ואז אתה צריך לראות, לעשות הקשרים במוח, ולגדול בלימוד, להבין איך אלה ואלה דברי אלוקים חיים. איך זה אומר אמת ואיך זה אומר אמת. דוגמה, כתוב שאסור ללבוש צמר ופשתים, שזה בגדי שעטנז. יש כזה הלכה. ובכל זאת, הכהן הגדול היה לובש שעטנז. היה לו גם צמר וגם פשתים בבגדים. ידוע שאסור להדליק אש בשבת. לעומת זאת בית המקדש, היו מקריבים קורבנות בשבת. אז יש פה דיסוננס. מעולה. זאת היהדות. היא אומרת, יש לך תבנית מחשבתית? אתה מקובע? אתה חושב שהכרת את הקדוש ברוך הוא? אתה חושב שהבנת מה זה הבריאה? יופי. בום. בוא נשבור לך את התבנית הזאת, תגדל. למציאות של מעבר. אם אתה מאמין שיש מציאות של מעבר, הקדוש ברוך הוא יזמן לך סיטואציה לחיים, יזמן לך תובנות לחיים, יזמן לך רב קרצייה, או איזה גבריאל כזה שחופר בנקודה הזו. למה? כי זו הנקודה היחידה שצריך לשאוף אליה, להתפתח. האמת תתגלה, האמת תתחבר. נתנו את הדוגמה הזאת בשבוע שעבר, אמרנו, בן אדם הולך לקנות חולצה. הוא לא סגור על עצמו בדיוק איזה חולצה הולך לקנות, אבל הוא יודע שהוא רוצה לקנות חולצה, פחות או יותר. אז אומרים לו, לא, אתה צריך ללכת לקנות רק כשאתה יודע בדיוק מה אתה רוצה. הוא אומר לך, לא, אבל רגע, תן לי לראות. אני אחווה, וכשאני אראה את החולצה שמתאימה לי, אני אדע שהיא שלי. ככה הקדוש ברוך הוא. אנחנו שואלים את השאלה, תוהים, ואז שהאמת באה, היא מתיישבת. כשיש אמת בחיים של בן אדם, יש לו אושר, סיפוק, שמחה, חיות, השפעה, הוא הופך להיות מקור, כי הוא מלא. האמת מלמלה. בן אדם שנמצא בחיסרון זה נמצא בן אדם שנמצא בתהיות. הקושי של היהדות עם עולם הפילוסופיה זה תהיות שאין להם ממש. דוגמה, הפילוסופים אומרים שאם יש פה כוס מים אז כולנו רואים כוס מים, אבל כל אחד מאיתנו מרגיש משהו אחר כלפי כוס מים. והמציאות של כל אחד מאיתנו היא מציאות סובייקטיבית, שאני חווה את הכוס מים בפני עצמה. אוקיי, נו, מה הלאה? אז מה אם אני חווה רגשית? מה זה כוס מים? מה הפנימיות שלה? מה העומק? למה זה מים? למה יש כוס? מה זה בפנימיות של הדבר? מה זה בא לתאר בתוכי? יש כל כך הרבה רבדים למציאות, מאשר המציאות הסובייקטיבית שבן אדם חווה אותה ברמה הפילוסופית ונשאר עם הסימן שאלה. היהדות אומרת סימן שאלה, אחרי זה סימן קריאה. עוד סימן שאלה ועוד סימן קריאה. מה זה בא להגיד? כי כרגע אתה נמצא בסימן שאלה, ואותו סימן שאלה אתה תקבל עליו את התשובה. וברגע שקיבלת את התשובה, כדי שלא תיתקע במקום שבו אתה נמצא, תגיד, זהו, מנוחה ונחלה, זהו, אני לא צריך להתפתח עוד. בדיוק, תבוא לך עוד סימן שאלה. עוד חקירה יותר גדולה. וזאת הדרך של היהודי. של חקירה והתפתחות. דיברנו על אברהם אבינו שהוא עלה. כל ניסיון וכל מהלך בחיים שלו הוא עלה ועלה ועלה במדרגה. מתאר את זה רבי נחמן בעלייה של 9 היכלות, שכל היכל והיכל זה כנגד הספירות, וכל ספירה שהוא עלה הוא הגיע למדרגה שהוא מתבונן לספירה שמתחתיו והוא מכיל אותה. והוא מה שמתאר רבי נחמן על זה, שתכלית הידיעה זה שלא נדע. וזה משפט מציק. מה זה תכלית הידיעה שלא נדע? אז אם אתה אומר לי מראש שלא נדע, אז למה ללמוד? למה לטרוח? למה לחקור? אז החקירה היא בעצם אמורה להביא אותי להבין את המדרגה הזו שאני כרגע לא הבנתי אותה, ואז מיד תבוא לי שאלה שתגדיל לי את התודעה. אני אגדל למקום רחב יותר, שאני אוכל להכיל את מציאות רחבה יותר, אני אוכל להכיל כמות של אנשים רחבה יותר, סיטואציות בחיים. אני אהיה בן אדם יותר גדול. לא כי אני יותר גדול, כי הוא גדול. ואני מזהה שאני לא קרח, אני בכלל עדים. אני הרבה יותר מופשט. אנחנו הרבה יותר רחבים. אנחנו יכולים להיות מעל המרחב והזמן. אתה אומר את זה בן אדם, זה נשמע לו דמיוני. מה זאת אומרת מעל המרחב והזמן? כתוב שבעל התניא עבר דרך קיר ותמיד שלא ראה אותו. וזו סיטואציה אחרת, הם היו באיזה חתונה והיה שם צפוף, אז הוא אמר לו, רבי, בוא נעבור דרך הקיר. הוא אמר לו, לא, זה לא דבר שעושים. הבאתי פה את הספר של הצדיקים האחרונים בדור האחרון, אולי שהחברים ידברו, אני אביא לכם איזה כמה סיפורים שם שממש מתארים מציאות מעל הטבע. וזה אנשים שחיו פה, לא מדברת אלפי שנים, כאן לפני 20 שנה, 30 שנה, אנשים שמכירים אותם, אנחנו מכירים אנשים שחיו עם האנשים האלה. למה לא מגלים לנו בפועל על אנשים שכאלה חיים כרגע? כי אין הברכה שורה עליהם במקום הסמוי מן העין. אז לא מדברים כרגע על צדיקים שהם עושה נפלאות. ידוע, בנסתרים, איך הוא יודעים. אבל כשנפטרים, אז זה מותר לגלות עליהם. כי הכוח שלהם היה, שם מספרים עליהם, מדברים עליהם. אבל זה קיים. מעל המרחב, מעל הזמן. אני זוכר ששבתי יום אחד עם הרב החלבן, רבי חיים הכהן, שהוא סיפר על מציאות של איזה מישהי שהגיע אליו בלי רחם או בלי חצוצרות, איזה משהו בלתי אפשרי, אני מקצר לכם סיפור ארוך ויפה, בקצרה. והיא באה לבקש ברכה ללידה, ואומר לה, לפי השם שלך, את לא יכולה. אני רואה שזה בלתי אפשרי. ובכתה ובכתה ובכתה, וקיצור, ברך אותה, אמר לה, אל תצאי מהבית 9 חודשים. וכך היא עשתה, לא יצאה מהבית 9 חודשים, היא ילדה והגיעה לבית חולים תל השומר, ואמרו לה, איזה תרופה לקחת? מה עשית? איך יכולת ללדת? יש לך מציאות פיזיולוגית שאת לא יכולה ללדת. אז אני לקחתי תרופה שקוראים לה חלבן. זאת התרופה שלה. והוא אומר על עצמו שהוא לא יודע איך זה קרה, החלבן, כי הוא רק ברך, הוא לא, מבחינתו הוא כלום, הוא רק צינור. ברוך השם, מעל הטבע. היהודי צריך לדעת כל הזמן שיש לו נקודת חיבור, כל הזמן מעל הטבע. הטבע זה גימטריה אלוקים. אלוקים זה כוחות מצומצמים, גבוליים. י' כ' ו' כ', מעל הטבע. היה, הווה ויהיה. יש אפשרות להתחבר לשם. טוב, אז אנחנו שואלים שאלה. איך אני יכול לגלות את האלוקות? אם אני שואל, אני רוצה לדעת את האמת. אז הרמב״ם אומר, תסתכל בטבע. עכשיו, אפשר להסתכל על הטבע בשני אופנים. יש את החוקר שמסתכל על הטבע, והוא רואה איך הטבע הוא אינטרסנטי. איך כל חיה דואגת לעצמה, היא מביאה לעצמה את הטרף שלה, והציפור הולכת ולוקחת את הפירות שלה מהעץ, ותוך כדי שהיא לוקחת את הפירות שלה מהעץ, אז יוצא שהיא גם לוקחת את הזרע, והזרע נופל במקום אחר, והעץ הזה גדל. אבל זה לא מה שהיא התכוונה, היא התכוונה לאכול פרי, וכנ"ל גם לדבורה, היא באה, והיא רוצה לאכול זצוף, ועל הדרך יצא שהיא לוקחת את האבקנים, היא מפזרת אותם במקום אחר, ויש עוד פרחים נוספים במקום אחר. זאת ראיית עולם של מדען, שרואה את העולם בתפיסה אגואיסטית. אברהם אבינו, החידוש שלו היה, זה שהוא הסתכל על העולם במציאות של נתינה והשפעה. הוא אמר, תראו איזה יופי, הבריאה, איך היא בנויה להפליא. שהדבורה מגיעה לפרח, והיא מתביישת שהיא לוקחת את כל הצוף לעצמה, אז היא אומרת, מה אני יכולה לעשות בשביל הפרח הזה? אז אני אקח את האבקנים שלו, ואני אפזר אותם. איזה כיף, איזה יופי, איזה מציאות. זו אותה דבורה, זה אותו פרח, אותו מהלך של שתיית הצוף ופיזור האבקנים. המתבונן, שזה האדם, יכול לראות בזה מעשה אינטרסנטי לחלוטין, או לחילופין, יכול לראות בזה מעשה של השפעה גמורה. שהדבורה ניזונה מהפרח, והיא גם מזינה את הפרח במקביל. וכך כל הטבע, הרמוניה המופלאה, אם תיקח את הכרישים מן הים, אז אתה הרוס את כל שרשרת המזון, כי יש שרשרת מזון שתלויה בכרישים, ויש, אם תיקח את החיה הכי מעושה בים, שזה נגיד הפלנקטון, שזה תא חי פשוט בים, עליו בנויה כל שרשרת המזון. הפלנקטון הזה מתהווה להיות מזון של האצות, והאצות הם מזון של דגים כאלה וכאלה וחיות וכאלה וכולי, וכל שרשרת המזון בים תלויה בפלנקטון הזה. תוציא אותו מהבריאה, הרסת את כל המהלך. הרבה דברים שאנחנו חושבים שהם מאוסים בחיים, שהם לא נצרכים בחיים, נגיד התוספתן, כן? מכירים? אפנדצית. פעם כל בנאדם שהיה לו התפרצות שדלקת שם, ישר קורטים לו. היום כבר לא. הם יודעים, הם קראו לזה תוספתן, שזה משון תוספת. הם רוצים לשנות לו את השם היום. כי יש לו גם תפקיד. מה זה תוספתן? הרי למה הוא שם? זה שאנחנו בתור בני אדם לא יודעים, לא ידענו את התפקיד, ורק היום אנחנו מגלים מה התפקיד שלו בבריאה, זה בעיה שלנו. משמע, שכדי שאני אוכל להבין את הבריאה באמת, מה שאברהם הבין הוא יבין, שיש פה הרמוניה מוחלטת, והשפעה ונתינה גמורה, כי הקדוש ברוך הוא בעצם זה הטבע, זה המציאות, והקדוש ברוך הוא רק משפיע ורק מטיב. זאת אומרת, שהבעיה זה שאני לא רואה שהקדוש ברוך הוא מטיב, זה בעיה שאני נמצא בה. המדען שחי את החיים שלו כאינטרסנט, וחושב איך הוא ישיג את התואר הבא שלו ואת העליית שכר הבאה שלו ואת ה... לא משנה מה הוא שואף בחייו, יסתכל על אותו טבע ויגיד איזה טבע אינטרסנטי, איך הם גוזלים אחד מהשני, תראה מה זה. ולעומת זאת, בן אדם שהוא חסד והשפעה, יסתכל על אותו מהלך בטבע ויגיד איזה יופי של מתינה. עכשיו זה לא דמיונות, אנחנו לא קופים על עצמנו מחשבה חיובית. חס ושלום, זה פשוט כך. המציאות קיימת. היא שלמה ומושלמת. אני אסביר למה אני מתכוון. זה מאוד גבוה להגיד שהמציאות היא שלמה ומושלמת. מה זה? מאיפה זה מגיע? כמו שהסברתי על הקרח. הבעיה שלנו זה שאנחנו מזדהים עם עכשיו, עם הזמן והמרחב הזה. אבל ידוע שברגע שאנחנו נצא מהגוף שלנו, אם זה בחס ושלום על ידי מוות, או נתפתח מעל הגוף הזה, אנחנו נהיה במציאות שהיא מעל הזמן. בעולם הנשמות אין אבא, אימא, ילד, ילדה. יכול להיות שבגאול הבא הילדה שלי תהיה אימא שלי. או בכלל משהו אחר. זה אלוקות. זה אור. נכון שיש מציאות של 6,000 שנה. נכון. אבל אברהם אבינו קלט שזה לא היה פעם התחלת העולם. בראשית ברא אלוקים, לחץ על הסטופר, זהו, רץ סטופר עכשיו, 6,000 שנה, עוד 6,000 שנה יעצור הסטופר, יחרב העולם, נבנה את הכל מההתחלה. מה פתאום? הקבלה אומרת לנו משהו מאוד מאוד גבוה, וקשה לתפוס את זה, וצריך לחזור ולשנן את זה. אני נתפס כרגע בעולם הזה של 6,000 שנה, אני חי ב-5,773. זה אני. הקרח. יכול להיות שהקרח הזה יתחמם קצת על ידי תורה ומצוות ויעלה למציאות שאומנם הקרח נמצא פה, אבל הוא יודע שהוא מים, והוא גם יודע שהוא עדים, והוא יכול להיות כמו עדים. הוא יכול לראות נבואה. הוא יכול לראות מציאות שמעל הזמן שתהיה. הוא יכול לראות תהליך, הוא יכול לראות שורש של בן אדם, מאיפה הוא מגיע, מה השורש שלו, איזה גיגול של נשמות, מה התיקון שלו. יכול לראות אבן, ולראות בנשמה, ולתקן אותה. כתוב על רבי נחמן מברסלב שהוא אמר לה לתלמידים שלו, שיתעסקו בהפצה של ספרים, ויפיצו את החוכמה, ויתעסקו בלקרב אנשים רחוקים. אז שאלו אותו, מה יש לרבנו לעשות אם לא לקרב אנשים רחוקים? הוא אמר, אתם תקרבו אנשים רחוקים, ואני אקרב נשמות ארטליות. מה זה נשמות? נשמה ארטילאית. זה נשמה שהיא תלויה בין עולמות, שהיא לא השתחררה. היא הייתה נשמה פה, היא לא עשתה תיקון, היא פגמה, נניח אדם שהתאבד, לא עלינו. אז הוא תקוע בין עולמות, הוא לא מכובד לעולם הבא, והוא גם לא שייך לעולם הזה יותר, הוא תקוע באמצע. לא עלינו, לא עלינו, זרע לבטלה. למה זה אבון כזה גדול? כי זה נשמה שירדה. כל זרע יש לו מציאות של התפתחות להיות אדם. וזה תקוע פה בין עולמות. עכשיו, הנשמות האלה, הן רוצות מזון גם. אני אומר מה שכתוב בספרים, כן, רבי נחמן מדבר על זה, וגם בעל הסולם מסביר את זה מאוד יפה, שהנשמות האלה צריכות אור. אז מה זה? הן צריכות אור רוחני, הן ניזונות מכוח רוחני. אז ממי הן לוקחות את הכוח? מהאדם שהוציא אותם. לכן, מי שיש לו עיניים רוחניות, רואה בן אדם שפגם, בחילה שאני ככה מפרט את העניין, חשוב לדעת את זה, פגם בברית, אז זה נראה כמו עננה שחורה סביבו. מיליונים של ישויות ששואבות את כל האנרגיה שלו, את כל הכוח הרוחני שלו. מה התיקון? מקווה. אדם טובל במקווה, הוא עושה חיץ בינו לבין הישויות האלה, ובמשך ה-12 שעות הקרובות, עד השקיעה נניח, הם לא שואבים ממנו. הוא יכול לרוץ, להתפתח רוחנית יפה מאוד. לכן חסידים מקפידים לטבול. זה לא הלכה. זה לא מצווה לעשות את זה. אבל זה תכלית כל ההתפתחות של הבן אדם, אחרת אתה לומד והם ניזונים. שם ישמור. אז רבי נחמן אמר, אני תנו לי לתקן את הנשמות האלה. אתם תתעסקו עם העולם הזה, ואני אתקן את הנשמות האלה. שמענו משהו דומה מהרב שלנו גם, אבל לא אומרים כדי לשמור את זה, ככה שמו מן העין. על כל פנים, אנחנו צריכים לדעת, יש מציאות שהיא מושלמת. והבעיה שלי היא, זה שאני לא רואה את המציאות מושלמת. למה זה? מאותו חטא קדמון, עץ הדעת, טוב ורע. במקום לראות רק טוב, נהיה אז שם ערבוביה, והתחילו לראות טוב ורע. והי ערב, והי בוקר. קודם כל יש ערב, ערבוב, סלט, אנחנו רואים רע, טוב, זה, גונב אותי, הוא נכנס לי באוטו, זה, כל היום שלנו רק בלגן, בלגן, בלגן. צדיק יכול לראות אותו מציאות בדיוק טוב, מוחלט, נפלא, מדויק בשבילך. אנחנו מצטערים, ויש מישהו אחר רואה את הצער שלנו ואומר, אני מזדהה עם הצער שלך, צר לי שצר לך, אבל אני רואה שזה טוב לך. אני רואה שזה טוב לך. אתה יכול לבוא לצדיק, גילו יש לי מינוס, 2,200,000 שקל, אני לא יכול לצאת מזה, מה אני עושה וזה, והוא לא מוציא אותך מהמינוס. אומר לך, ברכה והצלחה, תשאר עוד 5 שנים במינוס הזה. אתה אומר, באתי לבקש ישועה, באתי לצאת, תוציא אותי. לא. לתיקון שלך, להתפתחות שלך, מתאים ומדויק, שתהיה עכשיו עוד 5 שנים, במינוס. אז איפה התיקון? אברהם אבינו הבין שאין מה לתקן בחוץ. צריך לתקן את הפנימיות של הבן אדם, את החשיבה שלנו. אנחנו תקועים בחשיבה. לא פלא שאנשים נוהרים לסדנאות, כמו שהייתה פה סדנה לפניכת, שמדברת על התפתחות בחשיבה ושינוי בחשיבה. ברוך השם שכן ירבו ויהיו הרבה כאלה שיבינו את הנקודה הזאת. התודעה שלנו כלואה. צריך פשוט לשחרר אותה, לפתח אותה. החידוש של אברהם אבינו היה מאוד מדויק. הוא הביא את המציאות להבין מה זה בורא עולם, ולא רק שמה זה בורא עולם, אלא למה צריך יהדות, שזה יהיה דווקא הפן הזה של תפיסת העולם, ולמה צריך תרי"ג מצוות. פרשה קודמת הוא אומר לו, אברהם, לך לך. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. אז קודם כל הוא אומר לו, לך לך מארצך, אנחנו יודעים שארץ זה מלשון רצון. אדם צריך לצאת מהרצונות שלו. אבל זה יחסית עוד קל, כי יש לנו עם מה להתמודד. יש לי רצון כזה, אני בכלל זה משנה אותו, עובד על רצון אחר, אני מתמודד, יש לי עבודה. ממולדתך זה המולד שלך. זה הדברים הטבועים בך. ה-DNA. איך אפשר לשנות DNA? אז הזוהר הקדוש מסביר שאנחנו ממש משנים את ה-DNA של העובר בזמן הזיווג של האבא והאימא. כי כתוב, אני לא זוכר בדיוק את היחס, אבל אם לא טועה, כ-70 או 80% מהילד, או מה יהיה איתו, ואיך הוא יתפתח, תלוי במחשבה של האבא ושל האימא בעת הזיווג. זה מחשבה שמוקרשת להיות אדם. אז ה-DNA שלנו מושפע מהמחשבה של האמא ושל האבא. יותר מזה, אנחנו יודעים היום שיש מחקר DNA ומגלים את ה-DNA. אתם יודעים שהם יודעים רק שבריר מתוך הדבר הזה שנקרא DNA. יש עוד מלא אינסופיות בתוך ה-DNA שהם עדיין לא מגלים ולא מיפו את זה. אי אפשר למפות את זה, כי זה משתנה כל הזמן. המדע בא לקבץ את הבן אדם, הוא מגביל את הבן אדם, הוא אומר, מה זה מדע? זה מד עין. מה שאני רואה בעין, זה מה יש. הקדוש ברוך הוא משחק להם משחק כל הזמן. אומר להם, כן, אתה בטוח שהעולם שטוח? הנה, בוא תגלה שהוא עגול. כן, אתה בטוח שאין יותר יבשות? הנה, בוא תגלה בעצמך שיש פה עוד יבשת. אתה חושב בעצמך שחיידק זה הדבר הכי קטן שיש? הנה, בוא תראה למטה, תראה עוד יותר קטן ועוד יותר קטן. שהם גילו את האטום, זה היה וואו, זה היה גילוי אדיר, הם אמרו, האטום, זהו, אטום זה מלשון, אני לא זוכר את הביטוי בלטינית, אבל זה אטומוס, שזה לא מתחלק יותר, שאין חלוקה יותר. זהו, זה הגענו לשורש, לחלקיק האלוקי שמחפשים אותו ורצים אחריו שם בסרום, במנהרה. אז קרוב, הם רוצים לתפוס את החלקיק הכי קטן, הקדוש ברוך הוא אומר להם, הנה, שובר, 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 שובר. לאן הם הגיעו עכשיו? למופשט, לרוחני, שמתחת לחומר, מתחת לקוורקים, מתחת למיתרים, האנרגיה הראשונה שזזה בבריאה, יש אינסוף. המדע מגלה שיש רוחניות מתחת לחומר. שמה שאני תופס פה כגל, שעומד בפני עצמו, שאני מזיז אותו מפה לפה, הוא בעצם רק תבנית מחשבתית, אלא בעצם יש פה מציאות, אולי נראה את זה בעזרת השם, אולי בשבוע הבא נעשה לכם ככה מצגת, ותראו איך מציאות של חומר היא בעצם לא חומר. אם מעבר לחומר יש מציאות רוחנית שהיא גל. מה זה גל? גל נמצא גם פה וגם פה בו זמנית. אני זורק אבן לנהר, זה עושה אדוות, נכון? אז נגיד הטבעת, היא נמצאת גם בצד השמאלי וגם בצד הימיני של הנהר. באגם. זה גם פה וגם פה. אז בעצם המדם מגלה היום שהכוס הזאת נמצאת היום עכשיו פה, אבל היא גם נמצאת בעוד 3,000 מקומות במקביל. עד שהם הצליחו במעבדה, כשבן אדם נכנס לחדר, מסתכל, והוא רואה כדור, 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 ממש כדור, אמיתי, חלקיק, והוא רואה אותו בשתי מקומות שונים. וגם פה. וזה לא מניפולציה, וזה לא מראה, וזה לא, לא, לא עושים שום דבר, קשה לתפוס את זה. מה זאת אומרת כדור אחד במקומות שונים? לא, לא, לא פוזלת עיניו, לא אשליה אופטית, לא שום דבר. פשוט הם הצליחו ליישם את התיאוריה. הם הגיעו למסקנה כבר שיש המון המון מציאות מקביליות, אלפי. הוכיחו מדעית קרוב ל-13-14, והם הצליחו כבר בתנאי מעבדה להראות חומר בכמה מקומות. זה פשוט פונקציה שהיא גל, שפעם הגל למעלה, פעם הגל למטה, והם הצליחו להראות אותו גם פה וגם פה מעל הזמן. זה רחב, זה לא הפואנטה של השיעור. אני רק רוצה להגיד, יש כל הזמן מציאות של לשבור לנו תבניות מחשבתיות. שלא נחשוב שזהו. כן, בקואוצ'ינג יש איזה מושג כזה שזה ה-comfort zone. כן, האדם נכנס לקורסת ה-comfort, American comfort, כן, והוא לא רוצה לזוז. אמריקה, אם ריקה. הוא נכנס לרקנות, נכנס לשטחיות, מרפד את עצמו בקורסה נעימה, זורק את הרגליים למעלה ונכנס למציאות של בהייה. ואנחנו לומדים מעבר מבינו שצריך להיות בן אדם חוקר ומתפתח. אבל נקודה חשובה מאוד שהביא אברהם אבינו. למה מצוות? אוקיי, אז הבנת שיש אלוקות, הבנת שיש פה אחדות בבריאה, הבנת שיש פה הטבה, שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. עוד לפני כן, אברהם אבינו הגיע למסקנה שצריך להיות איש של חסד. מה זה אומר איש של חסד? למה אתה פתאום נהיה כזה משפיע? באו השכנים, אמרו לו, תגיד, הרציני, כל מי שעובר פה בחוץ, אתה מערך אותו. אתה נותן לו לאכול, לשתות. ייגמר לך, לא יישאר לך. מה הקדוש ברוך הוא עשה? הראה לו שאותו עדר שלו מתרבה בפי כמה וכמה מהעדר של החברים שלו, של השכנים שלו. יש לו ברכה בעדר. יש לו ברכה בעשייה. מה בעצם הקדוש ברוך הוא בא להראות לו? שמי שתופס עצמו ככלי, אז הוא מוגבל. אבל מי שתופס את עצמו כצינור, שעושה חור קטן פה, קטן, אז המים נשפחים ממנו, כן? השפע יוצא ממנו. אז אם יוצא ממנו, אז הכלי מתרוקן, נכון? אז מי ממלא את הכלי? בורא עולם. מהאדם שהופך להיות צינור, הוא הופך להיות מקור של שפע. הוא מקור של שפע לאחרים, והוא מקבל שפע אינסופי מבורא עולם כל הזמן. בן אדם שמגביל ואומר, לא, אני לא אתן, אני לא אתן, זה שלי, זה עד לפה, עד לפה, כן? תאכל, תבוא, תתארח, קרקרים, כוס קפה, לך. תבוא בין 2-4 ותתקשר לפני כן. המציאות הזאת שאנחנו מצאים בה היום, שאתה צריך לקבוע עם החבר הכי טוב שלך 10 פעמים לפני כן, לבדוק ב-SMS שהוא באמת רוצה שתבוא, זה מציאות לא משהו. אברהם אבינו פתח את העול שלו ל4 כיווני אוויר ויצא בחום היום, ביום הכי חם, ביום של הברית שלו, זה היום השלישי של הברית, ידעו שזה היום הכי כואב, יצא החוצה ותפס לו ערבים, תפדלו, תפדלו, בואו תיכנסו, וכבז וזה, ותרוצי ותעשי להם ותאפי להם עוגות וכו'. באטרף לעשות חסד. מה אתה כזה בעניין שעשות חסד? משהו קלט. זה שכדי שאני יגיע למקום הגבוה שלי, אני צריך לשחרר. הרגע שאני משתחרר את הקרח, פתאום אני מגלה שאני מים. אבל גם שם אני לא צריך להישאר. הרגע שאני מבין שאני משחרר גם את המים, פתאום אני אגלה שאני יכול להיות עדים. כמובן שזה מטאפורה, אבל ליהודי יש עולמות שלמים. 125 מדרגות בנפש האדם להתפתח. 5 בחזקה. אני יכול להתפתח לנפש רוח נשמה חיה ויחידה, ובכל מדרגה יש לי, בכל נפש יש לי נפש רוח נשמה חיה ויחידה בתוך הנפש. ואדם, אנחנו מתחילים את החיים שלנו מנפש די נפש. ואפשר להגיע ליחידה די יחידה, עד גילוי משיח. במי זה תלוי? בנו. שנפסיק להיות תקועים בתבניות המחשבתיות שלנו. יכול להיות שאנחנו נרצה להתפתח מאוד מאוד ליחידה די יחידה, אבל הקדוש ברוך הוא יעצור אותנו ב... רוח די נפש. מה זה משנה? הוא בוחר איפה אני אהיה תקוע, אבל אני שואף להיות יותר. אני באמונה שיש מציאות יותר גדולה ממני. אני מאמין שיש מציאות רחבה שאני לא רואה אותה. אני מאמין שיש הקשר בכל הבריאה. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, אבל אני לא רואה את זה. וזה בעיה שלי שאני לא רואה את זה. אז אברהם אבינו עשה את התיקון של אדם, האדם הראשון. ובגלל זה אנחנו מושתתים ממנו, מאברהם אבינו, כי הוא עשה תיקון לחטא ההוא של לערבב טוב ורע. הוא פתאום ראה שהכל טוב. הרבה אנשים שואלים, מה ההבדל בין בודהיזם ליהדות? הרי שניהם מדברים על אחד, על אחדות ווואנס וכולי. יש הרבה הבדלים, אבל אחד ההבדלים השורשיים זה שבודה חווה את המציאות שלו מתוך מציאות של סבל. כשאדם בא לעולם נסבול, ומתוך הסבל הוא מתגלגל למציאות יותר טובה. אברהם אבינו אומר, אין כזה דבר סבל. סבל זה בעיני המתבונן. אם היית רואה, אם היה לך עיניים לראות, תראה שאין פה סבל. זה אומנם כואב לך בגוף, אבל דוגמה קלאסית לזה. נכון, זה כואב, נכון? שבא צרה זה כואב. הדוגמה לזה, דוגמה שהרב שלנו אוהב לתת לנו. מי שהיה בצבא בקרבי מכיר את זה. אני לא הייתי בקרבי, אבל הייתי כמה חודשים, תיזזו אותי גם ככה. אז בכל מקרה, אומר לך 30 שניות פה, 30 שניות שם. קום, לך, תחזור, מקדרים אותך, מריצים אותך. ואתה סובל, ואתה בוכה על זה, מה זה, מה, קוראים לי את הגוף, אני נגמר, אני בקושי ישן וכולי. ובעצם זה למטרה, שתתחזק, יהיה לך גם אישיות, גם תעמוד בקשיים, גם הפיזיות שלך תהיה חזקה וכולי. ואז מה קורה? אנחנו מוצאים מהצבא, אחרי שבכינו, שתרתרו אותנו, תזיזו אותנו מפה לשם, ונהיינו סוסים, חזקים, ואז אנחנו מוצאים לאזרחות, ומוצאים הרבה מאוד כסף על מכון כושר, ועולים על המכשיר ריצה הזה, ורצים, רצים, 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 וכואב בשרירים, וזה שורף, בייחוד באימונים הראשונים, וכל מה שתעלה משקל במשקולות, זה עוד פעם כואב בחזה, וזה מגלה שרירים שנתפסו, שאתה לא זוכר שהם קיימים אצלך בגוף בכלל, ותכלס, זה בדיוק אותו דרך, אותו כאב, שהיה לך באוהל בטירונות. אבל אז בחיטה, ועכשיו אתה שמח. לא רק זה, אתה משלם כסף, ומירים הם חייך. ואומר, מחר הוא יתנפח לי, מחר זה יהיה יותר חזק, אני יותר בריא. אז אותו השריר, אותו כאב, פה אתה בוכה, ופה אתה צוחק. אז מה ההבדל? המחשבה של הבן אדם, המתבונן. אם אני עושה את זה ואני מבין שזה לטובתי, אז הכל טוב. ואם אני חושב שזה לא לטובתי, הם מראים לי, המפקדים עושים לי רע, אז אני לא שמח בזה. מה שצריך לשנות את התפיסת העולם של הבן אדם? מה שאברהם אבינו הבין, שאם בן אדם משנה את תפיסת עולם שלו לעולם, והוא יבין שהכל פה לטובה באמת, בהתחלה זה תהיה אמונה, אני אומר לכם את זה באוויר, וכאילו שאני חי את זה, ודאי שגם אני, יש לי את המשברים, וכל אחד מאיתנו יש את המשברים, אבל ככל שאנחנו נפנים יותר את המציאות שהכל לטובה, זה הכל הטבה באמת, אנחנו נשבר תבלית מחשבתית, ועד שאנחנו נגדל ונראה שהמציאות שהיינו באותו רגע, שהייתה נראית לנו סבל מוחלט, היא הייתה טובה ומדויקת. בדיעבד זה קל לראות את זה. אני עובד עם אנשים, אנחנו עושים אימון או תהליך, ואז הרבה מהמקרים זה מקרים שמאדם מספר על הטראומה שלו, על החוויה. בפסיכולוגיה אולי ידידנו פה המלומד יכול ללמד אותנו יותר בעניין, על המקום הזה שאנשים נתקעים עם הטראומה, נתקעים עם החוויה הזאת. והיהדות אומרת, זה היה מצוין, הטראומה. האבא המכה, וזה שסגרו אותך בחדר, וזה לא, והצעקות בבית, זה מדויק. זה לא רק מדויק, אתה גם חתמת על זה למעלה, כשירדת לפה פתאום הנשמה, אמרת, כן, אני יורד לגוף הזה, לנשמה הזאת, כי אני יודע שזה לתיקון שלי. משמע שהיום להגיד איזה אבא מכה ואיזה זה, להיות תקוע בחוויות עם אבא, מה זה תורם לי? בוא נתפתח למציאות שנבין שזה היה לטובתי, קשה קשה קשה, אבל אם אני מבין שזה לטובתי ולטובת תיקון שלי וקדוש ברוך הוא מנהיג פה כל מילימטר, והוא רוצה את טובתי ואני יודע שזה לטובתי, אז אני מתפתח. באותו רגע אבא כבר לא רלוונטי, ולא המכות, ולא הדלת שסגרו, ולא משנה מה. החוויות קשות יכולות להיות, אבל זה קשות בעיני המתבונן. כמו המפקד שמתזז אותי וזה כואב לי, אבל כשאני במכון כושר, אני יודע שזה לטובתי. אז אני צריך לדעת שזה לטובתי. אז בהתחלה אני רק מאמין שזה לטובתי, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא מראה לי איך זה היה לטובתי. וזה היופי בבריאה. שאברהם אבינו קלט את זה, התפתח לזה, והנחיל לנו בתוכנו את הכוח הזה. כולנו מאמינים. אנחנו מאמינים בני מאמינים. ואין פה ישות בבריאה שאין לה אמונה. אם תשאל בן אדם שהוא, תגיד לו, אתה מאמין במשהו? הוא אומר לך, אני לא מאמין בכלום, אז הוא שקרן. כי בפנימיות שלו, הוא עדים. אז הוא לא יכול להגיד לך שהוא לא עד שתיים, הוא לא יכול להגיד לך שהוא לא, אין אלוקות. אין כזה מצב, הוא אלוקות שמדברת. כמו שהוא יגיד, אני קרח, אני קרח, אני קרח, זה לא משנה כלום. בפנים אתה עד שתיים, יש בתוכנו אלוקות, והיא זו שפועלת, היא זו שמדברת. השאלה היא מה אנחנו מזדהים. וזה מה שאברהם היינו אמר. בוא לא נזדהה עם זה. נחזור לתרי"ג מצוות. נו, טוב, בסדר, אז אני מבין שיש אלוקות ויש פה אחדות, ואני צריך להזדכח כדי להבין, ואני צריך לראות את השלמות, ואני צריך לראות את ההטבה, וזה תלוי בזה שאני אאמין שזה קיים, וכשאני אאמין שזה קיים, אני אראה את זה לנוכח. יופי. אבל למה צריך נטילת ידיים? בשביל מה צריך לעשות ברית? אברהם אבינו הבין לבד שהוא צריך לעשות ברית. לא ציוו אותו, אחרי זה ציוו אותו לעשות את זה לכולם. אבל הוא הבין לבד. יפה, לא? אז אברהם עם ה' זה גימטריה רמ"ח. הוא היה בהתחלה אברהם, והוא קיבל ה' והפך להיות אברהם. הוא הפך להיות זה שיכול להכיל את המציאות הזאת שנקראת מצוות. ומה הכוונה? ידוע שתרי"ג זה כנגד תרי"ג איברים. יש לנו רמ"ח איברים ושס"ה גידים. גידים זה איברים שמחברים. והם מאוד חשובים, החיבורים האלה הם מאוד חשובים. אז כשבן אדם עושה מצוות שלא תעשה, זה יכול להיות שיש לו איברים תקינים, אבל אין לו חיבור ביניהם. וזה בעיה. זה נושא בפני עצמו. אברהם אבינו עבר על כל איבר ואיבר, והסתכל, ואמר, רגע, רגע, שנייה. אני, יש לי שורש רוחני אלוקי, כי כל מה שמחיה פה את העולם זה רק אלוקות. אבל בכל זאת אני מתנהג כמו בהמה. אני אוכל כמו בהמה, אני ישן כמו בהמה, אני בא על אשתי כמו בהמה, אני עושה צרכים כמו בהמה. מחילה, כן, אבל בוף. כמו בהמה. מה מבדיל אותי? איך אני יכול להגיע למציאות היותר גבוהה שלי? ולסכם לכם את כל הנקודה הזאת בקצרה, הוא פשוט הבין שהוא צריך להזדכך. שאת אותו גוף הזה, את אותו קרח הזה, אם אנחנו נחמם אותו קצת, הוא יהפוך להיות מים ועדים. את אותו פה שבולס ובולע, אם אני אעשה את זה עם הכוונה הנכונה פה, אז הפה הזה יהיה מקודש בדיבור ובאוכל ובכל מהלך של החיים. היהדות מסמנת לכל החיים של הבן אדם, מהאלף עטף, כל דבר יש לו טומאה, ויש לו קדושה. יש לך התעבות, אביות, יש לך ריחוק מהקדושה, ויש לך הזדקחות ועלייה. והתנועה הזאת, זה התנועה של מצוות. אז הוא עבר על כל האיברים שלו בגוף, והוא פתאום גילה שיש לו כיסוי על הברית. אורלה, זה באמת כיסוי תוספת, שלא הייתה לאדם הראשון. היא התווספה בהמשך הדורות, והוא הבין שיש משהו שמפריד בינו לבין ההזדקחות הבאה שלו. הוא הגיע לכזאת מדרגה שכל האיברים שלו מקודשים חוץ מהאיבר הזה. אז הוא הבין מעצמו, כתוב שכליותיו לימדו אותו, כן, כתוב גם תהילים, הרבה כתוב שהכליות מדברות לבן אדם, שהוא פשוט הבין שיש אורלה, שיש כיסוי, שיש חיץ בינו לבין הקדושה. הוא הסיר את העולה הזאת. ההסרה של העולה הזאת היא הביאה אותו למדרגה הזאת של התיקון השלם שלו. ולכן הוא ידע להנחיל לנו את תרי"ג מצוות. כי כל מצווה עובדת כנגד איבר. אנחנו רואים גוף, אבל זה סיבה שזה יש איברים. כל איבר עומד כנגד מצווה, וככל שאני אעשה את המצווה יותר בקדושה וטהרה, האיבר הזה מתואר. בעולם הנשמות כתוב שהנשמה עולה למעלה, יש נשמות שעולות בלי יד, בלי רגל. שואלים למה היא עולה בלי יד מרגל? כי הגוף, כל שאר האיברים הוא צריך לתקן את זה או לא צריך לתקן. כתוב של רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון, הוא היה, אחרי שהוא נפטר, הוא היה נשאר שנים בעליית הגג, והוא עדיין היה מייעץ לאנשים הרבה שואלים אותו שאלות, והוא היה עונה להם תשובות. והוא היה נחשב כמת, הוא כבר מת. והגוף שלו לא נרכב. ואחרי שנים יצא לו תולעת מהאוזן. אז שאלו מה זה התולעת הזאת שיצא לו מהאוזן? בגלל שהוא שמע פעם, זה הסיפור של הגאווה, לא? שהוא יצא מעמיק ושהוא היה בן 13, זה הוא, נכון? והוא שמע איזה מישהי אומרת לו, איזה צדיק אתה. כן, אז זה נכנס לו באוזן והייתה לו מידה של גאווה, אז זה יצא לו התולעת. אני מכין להם אני טועה בסיפור, אבל על כל פנים, הנקודה של התולעת באוזן, זה בגלל שהאוזן נפגמה. וזו הנקודה. שאיבר שבן אדם נפגם בו, פגם בו, בגלל שהוא לא קיים תרי"ג מצוות. אני יודע שזה לא כזה פופולרי להגיד תרי"ג מצוות, והרבה אפשר לדבר תורה מסביב, אבל אנחנו אומרים את האמת, כי האמת אומרת תורה ומצוות. התפתחות רוחנית, יופי, גם התפתחות פיזית. תזדקך, לא תזדקך, לא ילך. לא תיטול ידיים בבוקר, תהיה עם קליפה של טומאה. לא תברך על האוכל, תאכל קליפה. לא תאכל בשר כשר, תהיה בשר בהמה. פה, תהיה בהמה, פה, תהיה בהמה, תהיה קרח. אתה יורד, 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 יורד. צריך למצוא את המציאות של ההזדקחות. כמו שמאדם מזכך את הגוף שלו, מזכך את הדעת שלו, הוא יכול להגיע למדרגה שמה שפעם הוא האמין שיש, היום הוא יודע ורואה וחווה. והברכה שמאוהים מברכים את התנאים אחד את השני, התנאים, זה עולמך תראה בחייך. שאת העולם הבא שלך, כבר תוכל לראות אותו בחיים שלך. תחשבו איזה עולם נפלא זה. שבגוף אנחנו רואים את העולם הבא שלנו. מה זה העולם הבא שלנו? זה לא אי שם, זה כאן, זה פה. לראות פה אלוקות. לראות פה רוחניות. אך, שנזכה בזאת השם. מתחילה על הערכה, אבל הייתי חייב לדוש בנקודה הזאת. כן, ברוך השם, אשריכם. אני מצטער שאנחנו לא שרים שירים, והנגנים שלנו פה התפזרו לנו לכל עבר. אולי נשיר את השיר בכל זאת. כן, אז נשיר בסוף שיר אחד.
זה טוב שאת נכנסת, ולפני שעלינו דיברתי איתך על העניין הזה שאני הולך לשנות לך את התבנית, על העניין שיש לנו מחשבה, או שאנחנו שולטים במחשבה או שלא, ושתדעי מה שהוא אמר וגם מה שכתוב בגמרא, אז צדיק יסוד עולם בא ואומר אמת, צדיק יסוד עולם שני בא ואומר לא נכון, צדיק שלישי אומר לא נכון, וככה כל התלמידים קוראים גמרא ואומרים, הנה זה נכון, רגע, זה לא נכון, רגע, זה... והמוח כל הזמן נשבר מחדש, זה גמרא, נשבר ונשבר. אז מה שהרב אמר זה קדוש מאוד, אבל את אמרת לי בעצמך, הכל פה זה אלוהות. אין פה בני אדם בעצם, הכל פה זה אשליה אמרת לי. אז כל פעם שמישהו אומר משהו, ואת אומרת, רגע, זה לא נכון מה שאתה אומר, אז תביני שאם הכל אלוהות, אז הבורא מדבר בכל מיני צורות ואופנים. אז זה לא נכון מה שאני אומר. או כן נכון. עכשיו, בקשר למה שאת שאלת את הרב. אני הולך לענות לך על זה. בסדר? אני מקווה בסייעתא דשמיא שאני אצליח. אם לא, אז לא. אז לא. ככה, התקשר אליי השבוע בן אדם, אמר לי, תקשיב, אני צריך עזרה, אבל אתה לא יכול לעזור לי. אתה לא יכול לעזור לי. כי הבעיה שלי מאוד מורכבת. ואני בעייתי מאוד, ועברו עליי חיים בעייתיים מאוד, ותסלחו לי שאני אומר את זה, אבל אני אומר את זה על עצמי, הוא אמר לי, מי אתה בכלל? הוא אומר, התקשרת אליי, זאת אומרת, אני יכול לנסות לעזור לך, התקשרת אליי. לא, לא, אתה לא, אתה לא מבין, אני יש לי בעיות ברגל וביד, ו-CRP, ולא משנה, בנפש ואשפוזים. שזה סיפור אחד. סיפור שני, באמת, רחמנא ליצלן, זה נורא קשה הדברים שאנשים עוברים בעולם הזה. יש את הרשת, לא את הרשת, הרשת, אינטרנט. אז בחור שהייתה לו חברה, חברה לשעבר, היא העלתה לרשת תמונה שלה עם חבר חדש. הוא התקשר, הוא פשוט רוצה לתאבד. הוא מרגיש כל כך עצוב שהוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. עכשיו, מה שמשותף לשני האנשים האלה, באדם רוחני, רוחני, מה רואה בזה? תגידי לי את. עכשיו, רע לי, מה את רואה? באדם רוחני, מה רואה שרע לו? שהוא לא מזדהה עם המציאות. מה זה המציאות? כן, הוא לא מזדהה עם המציאות. והם הזדהו עם המציאות. הם האנשים שסיפרתי עליהם. זה שיש לי את הבעיה הכי מורכבת שיש, וזה שחברה שלו לשעבר מתעללת בו. הם לא מקבלים. כן. את אומרת הוא לא רואה כלום? אז אוקיי. מי עושה לך רע? אוקיי. כן. אוקיי. בסדר. אז ככה. אוקיי, עכשיו, מי שאמר לך שאנחנו לא שולטים במחשבה, מי שאמר לך, את אמרת שמישהו אמר לך שאנחנו לא שולטים במחשבה, איזה מישהו צדיק, נכון? את אמרת את זה? למשהו אחר, לא בסדר, תמיד זה בהקשר למשהו, ותמיד זה תלוי באיזה מדרגה האדם עומד, ומה מגלים לו משמיים. אז שני האנשים האלה, מה שקרה איתם, זה שהם אמרו אני, 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 ויותר, 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 ויותר. ובעצם הוא לא בא ואומר, אני רוצה עזרת, אני הבעיה הכי גדולה בעולם. אני מיוחד. אני מיוחד מאוד. ומותר לו לא לעבוד בגלל זה, ומותר לו להתנהג בצורה מחפירה בגלל זה. וזה נורא קל להיות במקום הזה, זה מאוד נוח. אני תמיד אומר, זה מאוד נוח להיות במקום הזה. לא צריך להתפתח. להתפתח זה לא קל, זה מאוד קשה. אז הוא לא צריך להתפתח. הבחור השני, אני אמרתי לו, תראה, אתה לא בוכה בגללה, אתה בוכה למה אתה במצב כזה, למה היא עושה לך, אתה. עכשיו, אברהם אמר, הוא העיד על עצמו, על גרמת השפלות שלו, ומשה רבנו קיבל את התפקיד הכי אלוהי שיש, להניג את עם ישראל, ומה הוא אמר? ואנחנו מה? ואחרי זה שבני ישראל חטאו, הוא אמר, מחני נא מספריך. זה כביכול ההפך מהעני הזה שלהם, העין, מכירה את זה? אז כשבן אדם נופל, ואני הולך להקריא לך, אני יודע שאת אוהבת את הרב, את רבי נחמן, אני הולך להקריא לך משהו מאוד יפה על עניין נפילה. תמיד אנחנו חושבים שצדיק נולד צדיק, וזה מאוד יפה לדעת שהם לא נולדים צדיקים, הם לא נולדים כאלה. ורבי נחמן העיד על עצמו, אני נולדתי מאוד מאוד פשוט, מאוד רגיל. ובתורה, לא בתורה, בשיחה ממחת, בספר שיחות הרן, לא, שיחות הרן, שימו לב מה הוא כותב. אותי זה מאוד חיזק, זה משהו פשוט. רבי נתן כותב על שיחה שהוא שמע מרבי נחמן. סיפר הרבה מעניין גודל היראה והקדושה שהייתה לו בילדותו. שזה היה זריז וקדוש מאוד, ואמר שהיה מתחיל כמה פעמים ביום אחד, היינו שהיה מתחיל להיות איש כשר. היום אני מתחיל להיות צדיק. מתחיל להיות איש כשר שמעתה יעבוד את השם יתברך, ואחר כך באותו היום עצמו נפל מזה לתאוות האכילה. וכיוצא וחזר והתחיל באותו היום פעם אחר, שמאותו השעה יהיה איש כשר. ועוד פעם נפל וחזר והתחיל מחדש, וכן היה כמה פעמים ביום אחד, כמה פעמים ביום אחד. כמה אנשים הזדהו עם מה שהוא אמר, כן? וזה צדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם. לגמרי, וכבר שמענו ממנו כמה פעמים שהיו לו כמה התחלות, בכמה ימים, שבכל פעם התחיל מחדש לעבוד את השם, וזהו כלל גדול מאוד, מאוד בעבודת השם, לבל יניח עצמו ליפול חס ושלום, מחמת שנפל מאיזה עבודה, או מתפילה בכוונה, או שנפל למקום שנפל חס ושלום. עם כל זה יחזק את עצמו בכל שאפשר, ויתחיל בכל פעם מחדש, כאילו היום התחיל להתקרב להשם יתברך. בכל פעם מחדש. רבי נחמן אמר, תכלית העלייה ירידה. והנה הוא עושה את זה. הוא מוכיח ש... זה לא רק, אני לא רק אומר, אני גם עושה. ופה אנשים אומרים, אני, ואני הבעיה שלי הכי גדולה. והוא אומר, טוב שיש לך בעיה, תצמח. ופה הוא אומר, אתה לא יכול לטפל בי, אתה לא יכול לעזור לי בכלל, תצמח. אז רק לסגור את העניין הזה, איך אני רואה את זה, בסדר? זה לא תורה מסיני, זה רואי. בסדר? מחשבות יגיעו אלייך תמיד, NLP, קואוצ'ינג, לא משנה מה, יגיעו תמיד. השאלה היחידה, האם את מתייחדת איתם? האם את כזאת? פרעו, החטא היחיד שלו היה, הוא קיבל את התפקיד של האיש הרע. מי יש? פרעו או בורא? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אין עוד מלבדו, זה רשות אחת, אחת. אז פרעו היה? לא היה, היה בורא עולם. התקרש, כמו שהוא אומר, לפרעו, נכון? מה החטא של פרעו היה? שהוא באמת תמיד שזה הוא. הוא באמת תמיד, זה באמת אני, כוחי ועוצם ידי. ומה משה? מה משה אמר? מי אני בכלל? מי אני בכלל? אז כשקורה לי משהו, אל תגיד לי אני, ואל תגיד למה לי, אל תגיד את זה. נכון, אתה לא בדרגה לראות את זה. אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא צדיקים לראות את זה. הם רואים את זה ממש, רואים. הם אומרים, כן, באמת, כל כך קשה לך, אני יודע, אבל הוא רואה כמה טוב, הוא רואה כמה זה טוב, אבל הוא משחק את המשחק, הוא לא יכול לגלות, אסור להם. הם רואים 500 שנה קדימה, 500 שנה אחורה, ואסור לו לגלות לך את האמת בפנים. הוא צריך להוביל אותך לזה, אסור להם. אז אם אני מתאחד עם זה, איוב אמר לבורא, נראה לי שיש טעות משמיים. האם אתה חושב איוב או אויב אני? מה זה טעות משמיים? מה זה אויב או איוב? מה, שתי רשויות? בורא עולם יש אחד. רבי נחמן אומר, בורא עולם עושה דבר אחד, לא שתי פעמים. אחד. וזה החטא של איוב, היה צדיק. צדיק גדול, חטא. אז האם אני סובל? כן, אני סובל. יקרה לי משהו רע, יפגעו בי, אני מותר לי לפקוט? בטח שכן. אבל אל תתאחד עם זה. אל תגיד, אני שקרן, אלא יצא לי שקר. איך הרב זמיר כהן אומר? לא נכשלת, עשית כישלון. כך הוא אומר, אז לא להתאחד עם זה. מחשבות יגיעו אלייך, NLP, לא יודע איזה שיטה. כל השיטות שבעולם. אצלנו יש שיטה אחת, קוראים לזה תורה. לסיכום, סליחה שאני ככה, בסדר? עוד שנייה. אז לסיכום, אני רוצה להקריא לכם משהו שאני מאוד אהבתי, משהו אחרון. שאלה כזאת, איזה מידה הכי חשובה שיהיה לבן אדם? ואנחנו הולכים לענות על זה מפרקי אבות. זה ספר הפסיכולוגיה הגדול בכל הזמנים, לדעתי. ספר הפסיכולוגיה. כן. הכי חשובה. חריצות? חסד? ענווה? הרבנית רוצה להגיד? כולם רבניות, תדעי. את רוצה להגיד איזה מידה? לב טוב ברא לי אלוהים, ורוח נכון חידש בקרבי. שימו לב, חדש בקרבי, שימו לב. פרקי אבות. אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בחף מוזניים, ורבי אליעזר בן אורקנוס אף עמהם גדול בתורה, ורבי אליעזר בן ערך בחף שנייה, מכריע את כולם. אחד. ולמה? אמר להם, צור הוא. איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אליעזר אומר, לב טוב. אמר להם, רואה אני דברי אליעזר בן ערך מדבריכם. שבכלל דבריו מדבריכם. עכשיו, למה בכלל? למה בכלל? כי הלב טוב כולל את כל מה שהם אמרו. למה? הלב שלנו מחיה את כל הגוף, את כל האיברים, שולח חמצן לכל האזורים. זה לא חוכמה שאין לי עין טובה על בן אדם, אני גם רוצה לדעת ולחשוב ולתת לו, רק להיות שכן טוב. שכן טוב זה אתה רוצה סוכר, תיקח, בסדר גמור, אין בעיה. אבל פה הלב זה המידה הכי חשובה של האדם. בגלל זה תמיד אני אומר, אין דבר כזה חוכמה, אנחנו לא חכמים גדולים. אם אנחנו קצת רגישים, זה מאוד חכם. הרגישות היא החוכמה, על תבונה ורגישות, גם היה סרט כזה, לא? אז חוכמה זה רגישות בעצם. אז תהיה רגיש, אל תהיה מלא בעצמך, אל תגיד אני. אני יכול להגיד אני על מיליון דברים שקורים לי בחיים שלי. לא הכל מושלם, לא הכל סוכר. וצריך פשוט, תהיה שנייה, תראה. סימן הוא שולח לך, אומר לך תראה. זה לא רק מה שאתה חושב, זה נראה לך רע שיקח אותך לעוד יותר טוב. זה הכי חשוב. אז מחשבות יגיעו. בסדר? כן. אז ברוך השם, יש סיפור על מיטת סדום, נכון? ועל חווה אימנו ושרה אימנו, נכון? ששמעתי?
אני אנסה להמשיך גם את מה שגבריאל דיבר עליו, גם את מה שרועי דיבר עליו. כן, משתדלים, ברוך השם. היום שגבריאל התקשר אליי והוא שאל אותי שוב פעם אם אני רוצה להצטרף לספינה, אז הוא אמר לי שהנושא של השיעור, זאת אומרת מה שהוא הולך לדבר עליו, זה התפתחות והשתנות. אני נדלקתי על זה ברגע שהוא אמר לי על התפתחות והשתנות, על הרעיון הזה. ומצאתי שתי נקודות מאוד מעניינות שיש בפרשת שבוע שלנו דווקא, שמדברים על התפתחות והשתנות. אחת מהצד ה... לא הצד השלילי, אבל ניקח את זה לצד הלא תעשה, ואחת לצד העשה. אחת לצד מה כן לעשות. אני כן אשאל איזה שאלה באוויר, ואני מקווה שנצליח לענות עליה, של א', מה זה התפתחות והשתנות? למה זה טובה בנו כל כך חזק? זאת אומרת, למה לא להישאר כמו שאנחנו? לאיפה אני מתפתח ומשתנה בעצם? זאת אומרת, אוקיי, אני מתפתח ואוקיי, אני משתנה, אבל מה האמת מידה שלי? ואיך אני מרגיש אם אני בדרך הנכונה או כמה אני בדרך? והשאלה המרכזית שבה אני ארצה לגעת, ואני גם אנסה, האמת, זה כל כך העיר לי הנושא הזה של התפתחות והשתנות, אז אני אשתדל מעכשיו כל פעם לדבר על זה. וכל פעם לקחת מידה אחת מסוימת שנוגעת בהתפתחות והשתנות. כי יש לנו הרי סקאלה של כל המידות שלנו, ממידות טובות למידות פחות טובות נקרא להם, אבל איתם אנחנו עובדים, אלה הכלי העבודה שלנו בעצם בהתפתחות ולהשתנות. אז תחשבו ככה בראש כל אחד ואחת מכם, כאילו, עם מה הוא חושב, אם הייתם צריכים לבחור מידה מסוימת, התפתחות והשתנות, מה הייתם לוקחים? זאת אומרת, איזה מידה היא קריטית, נגיד דומה למה שרואי שאל. טוב, אני אתחיל עם אנשי סדום. אנשי סדום, מה שמסופר בפרשה שלנו, שהגיעו המלאכים והלכו לסדום ואמורה כדי להחריב אותה, בגלל שהם עשו בערך כל חטא אפשרי שהאנושות ידעה עליו עד אז, הכתובים אומרים ככה: ויאמר השם, זעקת סדום ואמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. עכשיו, המפרשים מדברים על המון חטאים שאנשי סדום עשו, מגזל ועד גילוי עריות ודברים מזעזעים. עכשיו, המפרשים שמו לב, והבן איש חי במיוחד, על העניין שנאמר וחטאתם. זאת אומרת, חטא אחד, כי זה וו, זה וו החיבור. זאת אומרת, הם עשו הרבה 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 מאוד רעה, אבל חטאתם כי כבדה מאוד. יש איזשהו חטא אחד שהם עשו, שהוא פשוט הכריע את הכף. ובגללו הקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, הם לא מתפתחים, יש משהו שתקוע שמה, ואין לי שום דרך אחרת אלא להחריב אותם לגמרי. והבן איש חי אומר שהחטא הזה שבגינו הם נענשו אנשי סדום ולא נתנו להם איזושהי אפשרות לתיקון, זה עניין שהם לא הכניסו אורחים. יש משהו שנקרא מיטת סדום, אנחנו מכירים את זה כולנו מהגן, או הדברים שסיפרו לנו על מה שאנשי סדום היו עושים לאורחים שמגיעים אליהם. עברי החיה גבוה מדי, היו מכניסים אותו למיטה שהיא קצרה, פשוט היו מקצרים לו את הרגליים. ולהפך, אם היה אורח שהוא נמוך מדי למיטה, אז היו מותחים אותו, שזה תורים מזעזעים. אבל הפועל היוצא של ההתנהגות הזאת שלהם, שאנשים הפסיקו להגיע לסדום. זאת אומרת, אנשים היו הולכים בדרך, מגיעים לאזור ים המלח, יודעים שהם הולכים להגיע לאזור סדום ועמורה, מיד עושים יוטרן. אני מניח שכולנו היינו עושים את זה, אם הם יודעים שמחכה לנו כזאת מיטה. בכל זאת. עכשיו, מה יצא מזה? והבן איש חי שואל שאלה שהיא מדהימה, הם עשו חטאים מזעזעים, אז הם לא הכניסו אורחים. בסדר, הם היו אכזריים מאוד ולא הגיעו להם אנשים. אבל על זה להחריב אותם? זאת אומרת, הם עשו כל כך הרבה דברים מזעזעים, זה החטא כאילו שעליו הכתוב החליט להתפקס ולהגיד, בגלל זה אנשי סדום כאילו הם רעים ופושעים וחטאים ואין להם תקנה? ואז הוא הביא נקודה שהיא מעניינת והיא מדהימה, והיא גם תתקשר אלינו להתפתחות הרוחנית. זאת אומרת, להתפתחות ולהשתנות. הבן איש חי אמר שהפועל היוצא של זה שאנשים לא הגיעו לסדום, זה זה שלא היו אנשים שיעברו עכשיו בתוך העיר הזאת, ויגידו להם, תקשיבו, איך שאתם מתנהגים, זה פשוט מחפיר. והצורת חשיבה הזאת היא מזעזעת, ואתם חייבים לשנות את זה. הם בעצם עשו את זה כדי שלא יגיעו אנשים ויגידו להם, אתם צריכים להשתנות. משהו פה רכוב, משהו פה לא בסדר. הבן איש חי גם מביא סיפור שממחיש את זה, והוא נותן דוגמה לבן אדם אחד מאוד 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 עשיר, שהוא היה כל כך עשיר והתאוות ממון שלו כל כך הייתה גדולה, שהוא לא רצה שאף אחד ייהנה מהממון שלו חוץ מעצמו. עכשיו, עד כדי כך אף אחד לא ייהנה מהממון שלו, זאת אומרת שגם אשתו וגם הילדים שלו לא ייהנו מהממון שלו, אז הוא לא התחתן. ולא היו לו משרתים בבית, והוא קנה אוכל מוכן כדי שהמשרתים לא ייהנו מהממון שלו. עכשיו, הוא כל כך היה בקמצנות אדירה, והוא לא רצה שאף אחד יעיר לו על זה, אז הוא סגר את הבית שלו ודאג שלא יבואו אליו אורחים, כדי שאף אחד לא יגיד לו, תשמע, איך אתה חי? עכשיו, גם כשהוא היה יוצא החוץ על השוק או לעשות קניות, הוא כמעט ולא היה מדבר עם אנשים, כדי שאנשים לא יגידו לו, מה נסגר איתך? עכשיו, עד כדי ככה התאווה שלו השתלטה עליו, שהוא אמר, גם אחרי שאני נפטר ואחרי שאני לא אהיה בעולם, אני לא רוצה שאנשים ייהנו מהכסף שלי. אז הוא חפר בור, והטמין שם את כל הממון שלו, ושם על זה אפר, ובצוואה שלו הוא כתב שהוא רוצה להיקבר בבור הזה. עכשיו, היה בן אדם אחד שידע מכל הסיפור הזה, והגיע אליו יום אחד לחנות שלו, ואמר לו, תשמע, שלח אותי איזשהו עשיר אחד, שיושב עם עוד איזה עשיר, הם יושבים באיזשהו פה לא רחוק, שחסר להם שלישי לזימון, והם אמרו לי, לקרוא לך. מסתכל עליו העשיר, אומר לו, מה זאת אומרת? מי זה העשיר הזה? מי זה האנשים האלה? למה הם קוראים דווקא לי? איפה הם נמצאים? אז עונה לו הבן אדם, תקשיב, אחד מהאנשים העשירים האלה זה קורח, הבן אדם השני שקורח אנחנו יודעים, שהאדמה בלעה אותו ביחד עם כל הרכוש שלו ועם כל הממון שלו, והוא היה עשיר כקורח. והבן אדם השני זה עוד איזה שהוא בן אדם שנדלק על העניין, וגם כן קבר את הממון שלו איתו. עכשיו, הבן אדם העשיר השני, ברגע שהוא נפטר, הגיע לשמיים. אין לו עבירות כדי לשלוח אותו לגיהנום. מצד שני, הוא לא נתן שקל לצדקה, אז גם אי אפשר להעלות אותו לגן עדן. אז אמרו, מה נעשה איתו? נשים אותו במקום של קורח. עכשיו, הם אוכלים שם והם חייבים עוד מישהו לזימון. אז הם אמרו שתזדרז, כי אי אפשר לעשות זימון בלעדיך. עכשיו, זה נכנס לו כל כך חזק ללב, השיר הזה, שהוא כמובן, הוא חשב בראש, גם אם אני לא עושה לזה כלום, אחרי שאני נפטר, בן אדם הזה יודע איפה קברתי את הדברים, הוא הולך ומוציא את זה. אבל בלי קשר, הרבה פעמים זה חשף אותו. וזאת הפואנטה. וזה גם מה שאנשי סדום לעשו. אנחנו יודעים בלימודי קבלה, וגבריאל חוזר על זה פה הרבה פעמים ובצורה מדהימה, שהעולם הפנימי שלנו מקרים לעולם החיצוני. וזה לא סתם, זאת אומרת, אני יכול לזרוק את זה בתור סיסמה, אבל אני בעצם יכול להבין שמה זה עולם פנימי מקרים לעולם חיצוני. אנחנו יודעים שיש פה רק את הקדוש ברוך הוא. ואם הכיסא זה הקדוש ברוך הוא, אבל גם גבריאל הקדוש ברוך הוא, וגבריאל אומר לי, תשמע, איך שדיברת אתמול, לא כל כך. או אם אשתי באה ואומרת לי, זה מדהים שאתה צדיק, אבל מה עם הבית? אז אני יכול להתחפר בתורה שלי, אני יכול להתחפר בעצמי, אבל אני יכול גם להיזכר שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי דרך האנשים, והוא לא סתם מדבר איתי דרך האנשים. אם לא היינו בחברה, לא היינו מתפתחים. אם לא היינו מוקפים באנשים שילחצו לנו על נקודות, או בסיטואציות בחיים שיציקו לנו, לא היינו מתפתחים. עשה לך רב וקנה לך חבר, אפילו קנה לך, תשלם כסף לזה שמישהו יבוא ויציק לך. אבל זה כמו שגבריאל אמר, יש לנו את הנטייה הטבעית הזאת לקומפורט זון, לאמריקן קומפורט. וזה גרוע ביותר, וזה סוג של מחלה של הדור שלנו, הרצון הזה להיות לבד. ואף אחד לא מבין אותי כמו שירוי אמר. ואני כל כך מורכב וכל כך מיוחד שאף אחד לא יכול לעזור לי. וזה בעצם היה החטא של אנשי סדום, וכמו שאנחנו יודעים, התורה שלנו היא נצחית, וזה לא רק סיפור שהיה אי פעם, בכולנו יש את זה. לא בקטע של אנשי סדום חס ושלום, אבל באיזושהי נטייה של תבוא אליי עד גבול מסוים, ותהיה חבר שלי, אבל אל תגיד לי ככה וככה וככה. או אני עכשיו בדרך להעביר שיעור, או אני בדרך לעשות איזשהו משהו חשוב, ומסעית תקועה לי באמצע, אז זה מטריף אותי. אבל אני לא מבין שזה השיעור שלי. וזה הניסיון שלי, וזה הקדוש ברוך הוא שמדבר איתי. כי המציאות כל הזמן מדברת איתי. אז זה אנשי סדום, אז זה ניקח לצד שלא תעשה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שהמציאות הזאת היא חיה והיא נושמת, בגלל סיבה אחת ויחידה. המציאות הזאת זה הקדוש ברוך הוא. זה לא טבע. מהצד השני, יש לנו דווקא משהו על דרך החיוב, שהוא יותר נעים גם, שזה הסיפור של, של שרה, שרה אמנו. אנחנו יודעים, האריזל מספר, הוא אומר בעצם שחווה אמנו, אשתו של אדם הראשון, לפני החטא קראו לה חיה בכלל, חטא יוד ה, לא וב. אחרי החטא לקחו לה את היוד ושמו לה וב. זה משהו נמוך יותר, לא ניכנס לזה. עכשיו ידוע גם לפי האריזל בשער הגלגולים ששרה אמנו הייתה גלגול של חווה. היא קיבלה חלק מהנשמה של חווה שאותו הייתה צריכה לתקן. עכשיו אנחנו יודעים שהמלאך הגיע לאברהם והוא הודיע לו שאשתו הולכת ללדת בן עוד שנה, אז איך הוא אמר לו? הוא אומר לו, ויומר, שוב ושוב אליך, כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך וכו'. מה זאת אומרת? אומר הבן איש חי גם כן על זה. המלאך אמר דבר כזה, ברגע ששרה אמנו תשלים את התיקון שלה, תתקן את כל מה שהיא צריכה בנפש, אז בעצם היא תתקן את החלק של חווה. עכשיו, מה זאת אומרת, תתקן את החלק של חווה? במקום חווה, היא תחזור להיות חיה, כמו שהיא הייתה לפני החטא. עכשיו, ברגע שהיא תהיה במצב כזה, יגיע לבן, היא תילד. עכשיו, מה זה אומר לנו? זה נשמע מרתק תמיד שמדברים על גיגולים ועולמות, אבל זה נותן לנו כלל שהוא מדהים. זה בעצם אומר שהרבה פעמים בחיים יש לי רצון לקבל משהו מסוים, אם זה עבודה, אם זה כסף, אם זה להיות צדיק, אם זה ללמוד תורה כמו שאני רוצה, או לעשות מצוות כמו שאני רוצה. עכשיו, הרבה פעמים זה לא כל כך מצליח בשון המעטה, המציאות חורקת לנו. עכשיו, התחושה הראשונה שיש לנו זה כאילו השקו אותי. זאת אומרת, למה אני לא מקבל את מה שאני רוצה? אני יכול להאשים את הקדוש ברוך הוא, אבל אני יכול גם להאשים את עצמי, וזה לא פחות גרוע. מה ששרה אמנו מלמדת אותנו בזה, זה כלל שהוא מדהים. השפע יגיע אליך, אבל לא כמו שאתה עכשיו. אתה צריך להשתנות ולהתפתח, וברגע שתגיע למצב מסוים, אופ, הכלי שלך הוא בדיוק החלק של הפאזל שמתאים לחלק של השפע שאתה רוצה. שרה אמנו, כשהיא הייתה עדיין עם חלק של חווה, היא לא יכלה לקבל בן, לא היה שייך שהיא תקבל בן. ברגע שהיא הייתה חיה, זאת אומרת, היא תקנה את מה שהייתה צריכה לקבל, לחיה אמור להגיע בן. אנחנו יודעים שגם יצחק, ברגע שאברהם עקד אותו, אז אומרים שפרחה נשמתו, והנשמה המקורית של יצחק לא הייתה אמורה להביא ילדים לעולם. אבל ברגע שהוא עקד אותו, פרחה נשמתו, ונכנסה בו נשמה חדשה, שהיא באמת התחתנה והביאה את יעקב וכו'. אז אם אני אקח את זה לצד החיובי, זה בעצם ההבנה שלנו, שאני כן רוצה להתפתח, ואני כן מבחינתי שואף להגיע לרמת יחידה דיחידה. אבל אני צריך להבין שהרבה פעמים זה שאני תקוע במצב מסוים, זה כן צריך לשהות בו. וזה בסדר שאני במצב הזה. כן? זה יכול להיות יום, זה יכול להיות יומיים, זה יכול להיות חודש. בדרך כלל, כשהמציאות משתנה, היא פשוט פולטת אותנו לכיוון אחר. ואם אני אחזור לשאלה ששאלתי בהתחלה, איזה מידה כל אחד מכם היה בוחר, אז אני מה שחשבתי כשקראתי את שתי הדברים האלה, זה על מידת הענבה. זאת אומרת, כמה היא חשובה וכמה היא קריטית להתפתחות שלנו. מצד אחד, לשאוף לאינסוף, מצד שני, לקבל את זה שאני תקוע לפעמים בביבים, שאני אומר, מה זה? וזה בסדר. כי אנחנו בתהליך, ואנחנו בהתפתחות, וכל הזמן עוברות לנו מחשבות, ואומרים לנו דברים בראש, ובזה אנחנו בעצם מתפתחים. וצריך לזכור, כמו שרועי אמר, וכמו שגבריאל אמרו פה, זה לא אני במצב קבוע, אני קרח, אבל אני אהיה מים, ואני אהיה עדים, ואני רק צריך ענווה. שדרך אגב, ההגדרה של ענווה זה מידת ההשתוות על האמת. זאת אומרת, זה כמה אני מוכן לקבל את המציאות כמו שהיא, ולא להתנגד בה ולא להילחם איתה. ובעזרת השם שנזכה לעשות את זה, ועם זה נמשיך הלאה.
אין, מכיל, כן, לא, אנחנו נעשה עכשיו, נסכם, נשאיר איזה ניגון קטן, ושאלות אחרת, ברשותכם, כי אנחנו צריכים לסיים, יש לנו עוד 25 דקות, יש לנו שיעור נוסף באזור אחר בארץ. לא, לא, בפתח תקווה, גני תקווה. אז לסיכום, אם אפשר לסכם ככה בפואנטות נפלאות שהיו פה ב10 דקות האלה שהחברים היקרים שלי דיברו, אז אני ניסיתי לדבר על הנקודה של אברהם אבינו וההתפתחות שלו למציאות שהוא בהכרה של בורא עולם, כי האמת שלו מתאמתת לו, והאמונה שלו הופכת להיות החיים שלו, עד כדי כך שאנחנו נרגיש תרי"ג מצוות, נרגיש שמחה במצווה, נרגיש ריחוק מהעבירה. וזה הדרך שאברהם אבינו נכין לנו, וזה עולמך תראה בחייך, שיש לנו טעם מר מהחטא. רואי ברוך השם, ככה, הכניס יפה מאוד את הנקודה של כשאדם תקוע בעצמו, הוא לא יכול לצאת ולהתפתח למקום הטוב והנכון. והוא שאל אותי שאלה אתמול לגבי המטופל הזה, הוא שאל אותו, ממתי אתה הפכת להיות הפואנטה? איך אתה לא מצליח להבין שהכל פה זה בעצם תהליך של התפתחות, ותצא מזה שאתה הפואנטה, כי הפואנטה שתתפתח למישהו אחר שאתה אמור להיות, אז גם הסבל הזה, זאת השם שנזכה לראות שזה רק לטובתנו. ברוך השם, ככה, לא צריך לסכם את אלירן, כי הוא אומר ככה בפואנטות יפות שכל מה שנסכם אותו זה, אבל זאת השם, שרה התפתחה להיות חיה, שנחיה גם אנחנו את החיים שלנו מתוך נקודה של חיות ואמת, וזאת השם. זה ניגון שהרבה זמן אני רוצה להשאיר אותו, מקווה שנזכור אותו כמו שצריך. ניגון קרלין. היי דה 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 Ya ya na 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 ti da ya 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 da da ya 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 na 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 ya ya na 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 ya ya na 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 ya ya na 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 אפשר לשיר פה עד הסוף, ברוך השם.
שבת שלום.
שבת שלום, שמחה, ברכה והצלחה. נתפגש, תודה שם, שבוע הבא. כן, כן.